אני אשתף אתכם, אני לומד מועד קטן השנה גם פה וגם בבית שמש, והיה שלב שאנחנו עברנו אותם ואחריו הם קצת עברו אותנו, ותמיד מי שהוא השני מקבל שיעור יותר מאורגן, יותר מוקצה. זו חוויה אחת. אבל יש דבר שני, יש שאלות שמטרידות כל קבוצה, ובקבוצה השנייה לא שואלים את זה, ודברים שלמדתי איתם ואיתכם, הם נורא, הם כל שבוע שואלים על זה, ואתם לא שאלתם כלום, אבל היות וכל כך שאלו, אני אשתף אתכם, בדיוק. נורא, מה? כן. נורא הטריד אותם שם הנושא של האיסור רחיצה ב-30. כאילו, אז ראינו פה את ההרחבה שהרמ"א כותב, ראינו את הנימוק של האור זרוע, ראינו את התא, זוכרים איזה משהו? האורזורו מסביר שזה בגלל שכשאדם מתרחץ אז הוא מסרק את הזקן, ואז הוא תולה שיער, וזה תולדה של איסור תספורת. נו, אנחנו פוסקים בשולחן ערוך שמותר לסרק את הזקן באבילות, וגם ההסבר פשוט, כן? טוב, אז בא התז ואומר כי אנשים כשהם הולכים לבית המרחץ, בית המרחץ כולל בתוכו גם הספר פותח עמדה, כן? שזה גם סוג של סניף לתספורת. נו, אנשים שאלו, האומנם, כאילו, ההתעקשות של הרמה שחייבים, באמת לא להתרחץ חודש. אז ראינו את הקולה של השח, שהוא מתיר לרחוץ את כל גופו בצונן. אבל אמרתי, בכל זאת, אני אסתכל ככה בספרי ההלכה העכשוויים, אם מישהו מהם מנסה קצת לעדן את האיסור. וכאן, אני אקריא לכם אם זה יצליח להיפתח, בסדר? איך הרב טוקצ'ינסקי מציג את זה? את העידון, יש לו עידון קטן מסוים. העידון היותר גדול יש בספר של הרב גולדמן, החדש של אבלות. אני פשוט, לא משנה, הספר לא נמצא פה, לא משנה הסיבה, אבל אני אגיד לכם בעל פה מה שכתוב שם, ואתם מוזמנים להסתכל, כן? הרב טוקצ'ינסקי, כשהוא ככה בא לעדן את האיסור הזה, זה נמצא בפרק חב"ת בגשר החיים, אז הוא, בניגוד לאיסור רחיצה בשבעה, ששם נאמר שלא כל אחד הוא איסטיניס, ולא כל אחד יכול להגיד שקשה לו, כן, אתם זוכרים את זה? אז בניגוד לזה, הוא בפרק של איסור רחיצה ב-30 משחרר את הרסן של האיסטיניס. ופחות או יותר אומר שמי שקשה לו, אז שיתרחץ. אני אמרתי לכם בבית שמש, אף אחד לא נמצא באמבטיה אתכם. כאילו, יש את התשתית ההלכתית של איסטיניס, כמה להפעיל אותו? מי איסטיניס? כמה? אם אדם לא יכול מים קרים חודש, אז בסדר, כן. אבל זה פחות או יותר הכיוון שנמצא פה, ואני אקריא לכם את זה. בערך איפה זה נמצא, אני אמצא את זה מהר, זה פרק חב"ת, כן, הנה זה. רק אני אקריא את זה. הוא כותב כך, הרב טוקצ'ינסקי, כן. הוא כותב, בוא נמצא את זה, כן, בבקשה. רחיצה, היינו רחיצה את כל הגוף, אף שמצד הדין, מי שרוצה לראות אחר כך זה עמוד ריש. אף שמצד הדין מותר לאחר זין, כבר נהגו שלא להתרחץ עד ה-30, הוא מנהג קדום ואין לשנותו. והוא כותב כמקור, רמה, שם פי א'. ואז הוא כותב, ולחזק את גופו החלש או להסיר הזיעה מותר אף בחמין, בסוגריים אחרונים. שזה משפט שהוא לא כותב אותו בשיבה, כן? וכאן בעצם אם אתה קורא את זה של הסיר הזיעה מותר בחמין, אז זה אומר שמותר להתרחץ במים חמין, כן? לצערה וגולדמן, הוא משחרר את הרסן בצורה אחרת. הוא כותב שב-30 אסור רחיצה של תענוג כגון ללכת לבריכת שחייה. זה מה שכתוב שם. ובכלל זה, והוא אומר, אל תלך לים, אל תלך לבריכה. מי שהולך לבריכה לבריאות אפשר לדון בזה, אבל דברים יותר חמורים, אבל בעצם זה מה שאסור, בעצם אסור קצת לבלות במים, כן? כך הוא מפרש את זה, כן? מה זה? כן, הרי הרמ"א חשב על בית מרחץ, נכון? כאילו, אם הוא חשב על מקלחת בבית, אני מניח שלא היה לו מקלחת בבית. בטוח שלא היה לו, כן? אוקיי, אז זה בעניין הזה של רחיצה. אני חוזר על זה שהדלת נעולה כשמתרחצים. בסדר? כל מי שמרגיש איסטניס, אף אחד לא יבדוק את זה. שנית, אני רציתי רק להשלים את נושא התפילין. הם לא מתייחסים, אבל אם מותר לתרחץ במים קרים, אתה לא אמור להסריח. כלומר, לא, לכאורה, לא? פשוט לא נעים חודש לפתוח מים לא חמים, אבל אתה לא אמור להסריח. זה יותר שלא נעים, באמת לא נעים חודש ככה להתרחץ. אני רוצה רק לקרוא לכם כסוף, כסיום לדיון שהיה לנו פה על איסור תפילין, את הסיכום של הרב טוקצ'ינסקי, כי הוא פותח פה לא מעט שאלות, כן? ואני מקריא את זה. כותב כך. זה נמצא גם בגשר החיים, בפרק חלק א', פרק י"ט זה נמצא. איזה עמוד, מיד אני אגיד לכם. לא, זה לא פרק י"ט. זה פרק... שנייה, אני נמצא את זה. זה בפרק י"ח, סליחה. אוקיי, אז נעלה פרק. אני עוד נמצא את זה. אוקיי, אני ברשותכם אני מקריא את עיקר הדברים. אוקיי, הוא כותב כך. זה עמוד קופלה מדה א'. אבל ביום ראשון אסור להניח תפילין, ודין זה לא מתורת ענינות, לא לבלבל את המושגים. ואין זה מהטעמים האמורים בירושלמי מנוגע לדיני ענינות. אלא טעם האחרינה אמרו בתפילין נקרא פאר, ואבל ביום ראשון מעולל באפר קרנו וראשו. והפטור מתפילין הוא בכל אותו היום גם אחר הקבורה. למרות שהוא כבר לא עונה. ואפילו נקבר בלילה אינו מניח תפילין בכל היום, כל היום למחרת. כי הוא נמצא ביממה שנחשב היום הראשון. ואז הוא ממשיך ואומר כך. וחידוש גדול ישמיעונו רבותינו האחרונים, שגם ביום הקבורה, כשנדחה הקבורה ליום המחורת או למחרתיים, אינו מניח תפילין בכל אותו היום, עסקנו בזה קצת בשיעור הקודם, הוא מציין פה לטס באורח חיים, לאליהו רבה, לדגול מרבבה, ודלוקה מאריטץ, שהוא סובר, ואני הקראתי את זה בפעם קודמת, אני אקריא את זה, ראיתי בספר ארץ החיים, דבעיר הקודש ירושלים, פשט המנהג כסברת מאריטץ, שמהיום הקבורה ביום אחר, מניחים תפילין בבית הימים. וידידי הרב הגאון ושלום זמן נוירבך שליטה זצל, כן, אמר לי שגם באורחות חיים חדש הביא מרבני הספרדים שמנהג ירושלים הוא כמאריטץ. אבל בכל שאר ספרי האחרונים גם הספרדים לא השתם אחד מהם שיביא דבר זה. רק בירושלים מניחים תפילין ביום הקבורה שהוא לא יום המיטה. ואז הרב טוקצ'ינסקי כותב כך, וכשנדחתה הקבורה לשלושה או ארבעה ימים, מה קורה במקרה שהענינות נמשכת כמה ימים? אזי, אם במשך כל הזמן היה מקום להתאפל מה או להשתדל מה על אודות קבורתו, אז הוא פטור מדין עונן מכל המצוות, ממילא הוא גם פטור באותם ימים מתפילים. אבל זה לא קשור לפטור של יום הראשון. וביום הקבורה, הנה משאר מצוות פטור עד הקבורה, ומתפילים בכל היום. ככה זה צריך להיות לפי הפסק ש... על מקובל שלא כאנשי ירושלים, שלא מניחים תפילין גם ביום קבורה שלא יום מיטה. אבל אז הוא אומר כך, ואם ביום המיטה הוא למוחרתו עד יום הקבורה, הנה הוא האבל אנוס, ואין אפשרותו לטפל בענייני המת, ולא חלה עליו הנינות והוא חייב במצוות. במקרה שמסרו לו כתפים, במקרה שאין את הפטור ממצוות שמי שמיתו מוטל לפניו, מה עם תפילין באותו מצב? הרי אין לו פטור מדיני מיתו מוטל לפניו. אז כאן הוא מחדש חידוש מעניין מאוד, הוא כותב כך, נראה לפי עניות דעתי, שביום המיטה פטור על כל פנים מתפילין, מיטה מעולל באפר קרנו. הוא טוען שאדם שמוסר לכתפים, הוא מעולל באפר אז, ברגע הפרידה מהמת, הרגע שבו הוא מוריד את האחריות מעל כתפיו, לטפל בקרובו, באותו רגע הוא חווה את חוויית המעולל באפר, ולכן הוא פותר אותו מתפילין, לא מדיני מיתום מוטל לפניו, אלא מדיני פטור תפילין יום ראשון, למרות שהוא לא יום הקבורה. והוא מסביר, זה לא גרע משמועה קרובה, שפטור מתפילין ביום השמועה, או כשקיבל ידיעה טלגרפית ממדינה אחרת, ואף שמאיזה גדולי מחברים אחרונים לא נראה כן, ולדעתם רק ביום הקבורה פטור, לא מסתבר כן, והוא מפנה פה לדיון רחוק שיש לו על זה בחלק ב', שם יש לו חבורות, שם בחלק ב' הוא כותב על כמה נושאים, והוא ממשיך ואומר, אבל מה קורה אחרי היום הראשון, עברו עוד ימים על הקבורה, ובימים שבין יום המיטה ליום הקבורה, ודאי חייב בתפילין, כמו זה פטור של יום ראשון. אבל אז הוא שואל שאלה מאוד מעניינת, ומה יקרה ביום הקבורה, שהוא הרי בעצם כבר פתר את עצמו ביום המיטה לדעתו. אז הוא כותב כך, וכשהיה הפסק בין יום המיטה ליום הקבורה, שבינתיים היה חייב בתפילין ובשאר מצוות, כן, שהוא לא טיפל במת, נראה לעניות דעתי שאחרי שכבר נהג יום מר ביום המיטה בנוגע לתפילין, הנה בבוא יום הקבורה מסתבר שאיננו נוהג עוד יום מר, שהוא יניח תפילין ביום הקבורה. הוא פטור באותו היום מצוות מתפילין רק עד הקבורה מטעם דין הנינות, ואחר הקבורה חייב גם בתפילין. ואפילו נקטינן שעשו רבנן יום הקבורה ליום המר, לא תקנו תרי יומי דמרירותה. שהיה הפסק בינתיים, וכשנהג יום מר ביום המיטה, אינו נוהג יום מר שני. ואפילו אם ימצאו מפקפקים בחידוש זה, מי שפה רוצה לפקפק? אף אחד.
בית שמש
אפשר לו על כל פנים להחמיר על עצמו להניח תפילין מחי גב לאחר הקבורה. רק בדין הנינות אמרו שאינו רשאי להחמיר על עצמו, עונן לא יכול להחמיר על עצמו, אבל בדין תפילין כשהוא לא עונן הוא אומר אתה יכול להחמיר ולהניח למרות שאתה פטור. ובנמסר לכתפים, הנה ביום המיטה פשוט שהוא פטור מתפילין כל אותו היום, גם אחר המסירה, ברור, כן? אבל גם בנמסר לכתפים למוחרתו, אף שלא נקבר עדיין באותו היום, דעתי נוטה שפטור מתפילין כל אותו היום, והמסירה לכתפים שסילקה מאיתו אחריות הקבורה, הרי זו גופה כקבורה, או כשם שגם אחר הקבורה פטור מתפילין, כך גם אחר המסירה פטור בכל אותו היום, מכיוון שהיא במקום הקבורה. כן, הוא ממשיך פה בעוד דברים, מה שמאוד ברור זה לפי התפיסה שלו, זה הנקודה שבעיקר רציתי להביא, לפי דעתו זה לא דין של היום הראשון של אבלות. אני רוצה לחזור לסוגיה, ואנחנו ניכנס מיד לסוגיה של ממשיכה. בסוגיה בפשוטה, שזה מתחיל באיסור של שלושה ימים, או שני ימים, ודאי לפי התפיסות, שזה רק בנוי על מקצת היום, ככולו, זוכרים משהו מזה? אז לפי התפיסות האלה, זה לכאורה שייך, כמו שיש הרבה דינים של שלושה ימים, גם זה דין של שלושה ימים. אבל מה שמתברר מדבריו, שהוא מוכן לחדש שיום המיטה יהיה יום המר, ואחריתה כיום מר, ואין לו שום קשר בכלל למערכת השיבה, כן? זה שלדעתו, זה לא שזה אחד מהדינים של השיבה, רק שהוא נוהג בחלק מהשיבה. אלא זה בכלל לא דין של שיבה לשיטתו. זה דין שנקרא אחריתה כיום מר. ובפשוטה של גמרא, משמע באותה גמרא בכף א' שלמדנו, שהם חולקים מה, ביחס לאורך תקופת האבלות. הם ויתמו ימי וכי אבל משה, ואחריתה כיומה. מדבריו עולה שזה פשוט דין נפרד. עכשיו, היה משהו צליל דומה לזה, אני חושב שהזכרתי את זה כחודש פה, בדיון של סבי הרב בספר מן הסערה, בשיעור על אבלות ישנה, שהוא רוצה לומר, זה לא אחד מדיני אבלות, זה דין בגברה של האבל. כך הוא, הרב מנסה לסרטט את זה שם. כלומר, אדם שבמצב נפשי, שהאישיות שלו אבלה, התפילין סותרת את זה. עכשיו, הדבר הזה בעצם עולה מדבריו, אין שום חפיפה הכרחית עם המערך ההלכתי של הזמנים שבהם אדם נוהג את ניוגי האבלות. אתה לא אוהב את זה. לא, בסדר. אני רוצה להביא מחוכמת הפרצוף שלך, כאילו, מה... נכון. משמע מדבריו שיהיה פטור בשני הימים, זה ככה משמע. למרות שהסעיף שבו שהוא יוצא נגד מנהג ירושלים והוא אומר רבותיי גם ביום קבורה שהוא לא יום מיטה, הוא לא מתאר שמה שאין לו פטור של אונן, כלומר, אבל אני חושב שאתה צודק, ככה משהו אבי דבריו. בעצם מה שהוא אומר זה, זה קצת מחזיר לדברים שלמדנו אז, שעסקנו באבילות ברגל. אם אני פותר אדם מתפילין, כי זה יום מר, ולבוחרת הוא הניח תפילין, אז המשוואה הפשוטה אומרת שזה כבר לא מר. אם זה לא מר, איך המרירות חוזרת? או בלשון אחרת, בעולם הרגשות, לא, אי אפשר להגיד, עשיתי פז ועכשיו אני עוד פעם מר. עולם הרגש הוא...
זה לא נמצא.
מצוין. אז כאן יש לי חוב נוסף עליכם, שאתה נותן לי התפילין, בסדר? וזה שאני באותו שיעור שלמדנו על פנים חדשות, הצעתי לכם פירוש מסוים בפנים חדשות, שונה מרשי, ואז מצאתי אותו ברשס, ברש סרלו, בפירושו לברכות, כי הסוגיה של תפילין מופיעה גם בברכות. אז זכינו והוא כתב פירוש על ברכות. וזה למה כשבא פנים חדשות אדם אדם חייב לחלוץ את התפילין לפי רבי יהושע, כן? אז רשי בפירושו לגמרא אומר כי הוא לא יודע איזה יום זה בשבוע, כן? אז הוא חושב שאתה קשה לקבל. הרש"ס אומר דברים שהצעתי אז באותו שיעור, כי כשנכנס אדם חדש אתה חווה מחדש את חוויית היום הראשון. אז בא עקיבא ושואל עליי, אז הנה, מה אתה רואה? שזה יכול להתעורר, כן?
גם אם ביום המיטה היה מור ואחר כך היה חוקה, אבל כשאתה קובב את המית, אז זה חזק.
טוב, יהודה, תעזור לנו. יהודה, מה אתה אומר? הוא צודק. אני לא בטוח שהוא צודק, אני אסביר למה אני לא חושב שאתה צודק. לא, אני אעשה חילוק, אבל אני לא יודע, החילוק הזה כתוב בספרי הפסיכולוגיה, אבל אני אגיד את החילוק, עקיבא, אני אעשה חילוק, שנראה לי פשוט, והאמת שהוא קיים בהלכה בעוד מקומות.
אולי גורם קיצוני יכול להעביר את זה, אבל לא משהו מעצמו.
נכון, נגיד בצורה אחרת. בתיאור של הרב טיקוצ'ינסקי, היה יום מר, אתה חזרת לשורה ועכשיו אתה עוד פעם יאמר, אבל בפנים חדשות אתה באמת חוזר עוד פעם לנקודת הראשית. בוא, אני אתן לך מודל הלכתי. אתם יודעים שיש לנו הרבה ראשיות, יש ראשית האדמה ויש ראשית הדגן ויש ראשית הריסותיכם. אומרת המשנה בביקורים, חייבים להפריש קודם את הראשיות לפי הסדר. עכשיו פה עולה השאלה מאוד פשוטה, אם כולם הם מספר אחד, כולם מקום ראשון, אז מה השאלה הפשוטה? איך יכול להיות שאחד לפני השני? אז התשובה הפשוטה היא כתובה בעמודי הספורט בעיתון. המקום הראשון של ליגה לאומית הוא מקום ראשון, אבל מה לעשות שמעליו יש את ליגת העל, נכון? והמקום ראשון בליגה א' הוא גם מקום ראשון, אבל רק בליגה א', כן? אגיד בצורה מאוד פשוטה. כל אחד הוא ראשית, אבל הוא ראשית של ליגה, של ליגה אחרת. זה ראשית האדמה, זה ראשית הדגן, וזה ראשית הריסותיכם. אז כל אחד ראשית, הסדר נקבע בין המעגלים. אותו דבר, כל פעם שבא פנים חדשות, עוד פעם הפכת להיות ראשית. זה לא שהרגש שהיה לך, הוא בא ואותו רגש עכשיו חוזר. הרגש בא ממקום חדש בלב, אתה לא קונה את זה. בוא נחזור. אני שומע, כבר בעצם אומר החילוק יפה, רק שהקבורה לא גרועה מהחבר שנכנס, כן? אני עכשיו בא מניחום אבלים, בחור שמעתי לפני 30 שנה בוואיובי, נמצא, אמא שלו נפטרה, בקשר שאני אבוא לנחם אותו, נמצא פה איזה יום אחד, כן? וכאילו נכנסתי, הרגשתי את מה שדיברתי בשביל הוואי, כאילו, ואני עוד, אני לא יודע איך זה קורה לי, אני נכנס לחדר, אז אני מביא איתי את אבא שלי וסבא שלי, כל אחד מהזווית שלו, כן, כאילו, סתם אני יהודי פשוט, כן, אבל טוב, הוא וזה, ראית, עכשיו יהודה אומר, למה הקבורה לא עושה? אז הוא חנוך שמתבייש לחלוק פה בכל רם, כאילו, האם הוא היה בקבורה? זאת השאלה שלי. אני רואה שכן, לא? זאת אומרת, זה לא בהכרח שהחילוק שלו... השאלה טובה. אתה יודע מה? בוא נפקפק בדבר שלו. מה הוא כתב? מפקפקים? הנה, פקפקנו. בסדר? מה אתה אומר, לארי?
לאן
נראה
אם שלך לא
יגיע לקבורה? אה, אין שום בעיה, אתה צודק. עוד יותר טוב. פקפקנו וישבנו, ועכשיו אנחנו לא מפקפקים, עכשיו אנחנו חולקים. בסדר, אוקיי. בסדר, אוקיי. בכל מקרה, עד כאן ענייני התפילין. בסדר? ברשותכם, יש שאלות או עוד הערות על זה? יש? אז בואו נתקדם לברייתא הבאה בכ"א עמוד ב'. אתם עם גמרות לפניכם? מצוין, בסדר? אז אנחנו פשוט נסתדר אחד עם השני. אומרת הגמרא כך, תנו רבנן, אבל שלושה ימים הראשונים אסור במלאכה, ואפילו אני המתפרנס מן הצדקה. מכאן ואילך עושה בצנעה בתוך ביתו, והאישה טובה בפלך בתוך ביתה. עד כאן הברייתא. בואו נראה כמה דברים על האיסור הזה. קודם כל, מה שורש במקור האיסור של מלאכה של אבל? אז כאן זה לוקח אותנו חזרה אחורה לגמרא בדף תדבב עמוד ב', באותה סוגיה של המקור לכל האיסורים של אבל מנודה מצורה. שם אומרת הגמרא כך בתדבב עמוד ב', אבל אסור בעשיית מלאכה, דכתי והפכתי חגיכם לאבל. מה חג אסור? במלאכה, אף אבל אסור במלאכה. כן, וכאן אנחנו עוד פעם חוזרים למשוואה הזאת שבין חג לבין אבל. זה ברור שכשאנחנו מדברים על איסור מלאכה באבל, אנחנו לא חושבים בכלל בקטגוריות של המתת מלאכות. פשיטה שזה לא קווי החשיבה. שימו לב שלא משווים את זה לשבת, זה ברור שלא. שבת בהגדרה הוא יום מנוחה, הוא יום שבתון, לכן גם בשבת אין שום מתירים של אוכל נפש וכו', זה יום של השבתה. לעומת זאת, יש פה השוואה לחג, שכן, איסור המלאכה ביסודו של דבר הוא לא מהותו של החג, ומהותו החג הוא יום שהוא קדוש. עכשיו יש בראשונים, מופיע ברביה, שמסבירים שלמה התורה אסרה מלאכה בחג, לא כי זה יום שבו צריך לנוח, אלא מסיבה אחרת, היות וצריך את היום הזה להקדיש לעבודת השם. אם אנשים היו יכולים לעבוד, אז הם לא היו פנויים לעבודת השם. אני אמר את זה בצורה הבאה, יש הרבה מקורות שמהם עולה את מה שאני אומר לכם, שמעתי מהרב בעיצומו של תשעה באב, כשהוא היה עסוק בלהגיד קינות, הוא נתן שיעור של שעה על העניין של קורבנות. עבורך מקרה, הוא הביא את זה, זה מופיע בתוספות, בפסחים, בתחילת פרק רביעי. למה יש איסור מלאכה בערב פסח, מקום שנהגו? כי זה יום של הקרבת קורבן. והירושלמי שואל שכל יום יהיה אסור לעבוד, כי כל יום יש קורבן. שמעתי שמחמירים על זה בכמה שכונות בבית שמש, וגם בירושלים שמעתי שיש כאלה שמחמירים לא לעבוד, כי הם פנויים כל היום לעבודת השם, כן? אבל בכל מקרה, הירושלמי אומר, כתוב בתורה, ואספת דגניך. אז מותר, כן? אז עושים נציגים, אנשי המעמד, כן? והיא מופיע ברמב"ם, ביום שאדם מקריב קורבן עצים, ביום שאדם מקריב קורבן, אז זה היה יום טוב, כן? הגמרא בתענית, בנימין בן סנא אומר, יום טוב שלנו היה, כן? ומעין זה אומרים על יום טוב בכלל. גם מי שלא רוצה לומר את זה על יום טוב, זה אצל חלק מהראשונים נמצא כהסבר הפשוט של איסור המלאכה בחול המועד. אותו איסור מלאכה של חול המועד, הוא נועד לפנות את האדם. אני אגיד זה בשפה פשוטה, זה נושא שקיוויתי השנה שנלמד, אבל אין סיכוי שנגיע, כן? גם את החלקים של חול המועד, בשנה אחרת. שנים אני מוטרד בשאלה, האם חול המועד מדבר באופן בסיסי בקטגוריות של המתת מלאכות רק שיש כולות? וככה לדעתי בעל השמירת שבת כהלכתה אוחז, הוא אוסר כמעט הכל בחול המועד, כי יש לו איזושהי תפיסה בסיסית שביסודו של דבר זה אמור לעבוד עם המתת מלאכות. ואני, מה לעשות, בהבנותיי חושב על זה במונחי סנדק, דהיינו זה יום חופשה, זה יום שלא הולכים לעבודה, זה יום שבו לא עושים עבודות בשדה בלשון חזל, כן? זה יום שבו אנשים נמצאים עם משפחתם, מפנים יום. אם זה יום שאסור לחתוך נייר טואלט או שאסור להדליק את האור, לא, זה לא סותר את מהותו של היום. אין פה מנגנון של המתת מלאכות. אז בואו לא נפתור את הבעיה של חול המועד עכשיו, אני רק אגיד שזה די ברור שזה השפה הבסיסית והיסודית שעוסקים בהם באבל. דיינו, האבל, ונראה את זה תוך כדי הלימוד בציטוטי...
גם הוכחה שצריכים את איסור מלאכה כדי שיהיה
ברור, כן, זה ברור, כן. אבל אני אקריא לכם קצת ראשונים שאומרים את זה במפורש, את ההסבר הזה. למשל, הרמב"ן בתורת האדם, הרמב"ן כותב, לא, הנה, הוא כותב ככה, אני אקריא כבר את הנפקא מינה. הוא דן פה קצת בשאלת ההשוואה בין חול המועד לבין אבלות, שזו השוואה שעולה לא בסוגיה שלנו, בגמרא בי"ד, בתחילת פרק שני של מועד קטן. זה הנושא של הדף הראשון של הפרק. ההיתרים של חול המועד לעומת היתרי אבל, כי גם פה יש מערך היתרים של דבר האבד וכו'. ובתוך הדבר הזה אומר הרמב"ן, אני מקריא, כיוון דאמרין הדבר האבד באבל מותר על ידי אחרים, כל אלו שאמרו עושים במועד משום דבר האבד, באבל אחרים עושים לו. וכל שאמרו חכמים, אף על פי שהוא דבר האבד, אין עושים אותו במועד משום תרחה יתרה, באבל מותר, הוא מתיר את זה. למה? אז הוא מסביר. לגבי מועד משום קדושת היום הוא. ומסרן, הכתוב לחכמים לאסור בו התורח. והם גזרו שלא לעשות אפילו על ידי גוי, דתניה כלשהו עושה, אינו אומר לגוי ועושה. הרי כל התורח הוא סותר את מה? את מטרת האיסור. אתה אוסר כדי שהוא יהיה פנוי. עכשיו, אבל באבל יש נקודה אחת בסיסית שמשתנה לעומת חול המועד. בחול המועד זה חול המועד לכולם. באבל הוא אבל ואחרים לא אבלים. אז אומר הרמב"ן, לגבי אבילות, מה אכפת להם בתרחה דאחרים? זה לא איסור תרחה. וכי משום שבות ותענוג נאסור המלאכה עליו, וזה מה למדנו, זו הגדרה שלו לאיסור המלאכה של חול המועד, זה איסור של שבות ותענוג. הוא כותב כך, לא נאסרה, אלא כדי שיתאבל על מיתו, בלשון שלי, לפנות אותו, שהעולם הרגל שלו לא יתפס על ידי הבורסה, ואז הוא מוסיף עוד משפט, שאנחנו צריכים פעם לדבר עליו יותר, ויתונן חטאיו. וההמשך הזה הוא רוכב על הקדמה של הרמב"ן לתורת האדם, שם הוא מתאר את חוויית האבלות כחוויה של תשובה, שכן הרמב"ן בהקדמה של תורת האדם מתאר את המוות כרוכב על חטא. ממילא האבלות כוללת, כך הוא מתאר אותה, כחוויית תשובה, וזה מה שמופיע פה בדבריו. בעצם כמו שתענית אסורה במלאכה כדי שאדם יהיה פנוי ל לתשובה. אז בואו לא נתחיל לתקוף את השאלה, אכן מזדהים, לא מזדהים. ויזלטר מדבר על זה בספר, ממש בעמודים הראשונים. ספר קדיש של ליאם ויזלטר, הוא מצטט הרמב"ן בכלל את הספר ומתעצבן עליו, כן? ואחרי זה יש לו 600 עמודים, אז צריך הרבה סבלנות כדי לראות את המסע שהוא עובר, האם הוא בסוף עושה שלום עם זה, כן? אני לא יודע, יהודה, כי זה ארוך, כן? אבל אני רק אגיד שזו השפה, זה לא מקרי המשפטים האלה של הרמב"ן, אבל הרמב"ן אומר חד וחלק, לא נאסרה אלא כדי שיתאבל על מיתו ויתונן על חטאיו.
זה לא רק חטאיו, זה גם חומרה. זאת אומרת, יכול להיות דבר שהוא לא מלאכה במובן
נכון.
שהוא מובן של המתאבל נכון. הוא כן מפריע
לה. אני מסכים לגמרי. כלומר, זו מערכת קונצפטואלית שמשתמשת במילה מלאכה, אבל היא לא קשורה למתאבל מלאכות. זו מערכת שבאה לפנות את האדם מההטרדות שמלוות בעיסוק בכל העיסוקים של האדם, ולפנות אותו לחוויית האבלות. עכשיו אפשר את חוויית האבלות למלא כל אחד במשהו מזדהה איתו, כן? אבל זה, הרמב"ן קורא לזה יתאבל על מיתו ויתאבל על חטאיו. מי שרוצה למלא משהו אחר זה לגיטימי, זה גם טוב. אבל זה ביסודו של דבר יסוד האיסור. כאן אולי על רקע זה אנחנו נבין למה זה מתחיל להיות אחד מהאלה של שלושה ימים ולא של שבעה ימים. אבל אנחנו צריכים קצת קודם כל לבדוק האומנם, כן? ומה אומרת הברייתא שאנחנו אוחזים בה? הברייתא אומרת, אבל שלושה ימים הראשונים אסור במלאכה. וכפי שכבר אנחנו יודעים, אנחנו עכשיו ברצף של ברייתות שהם שלושה ימים ולא שבעה. וכאן צריך לדעת שבנושא הזה יש מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, האם אמנם אבל אסור במלאכה רק בשלושה ימים ראשונים, או האם בכל שבעה. כן, התוספות פה על אתר, תסתכלו, בדיבור המתחיל, מכאן ואילך, אומרים התוספות, היתר מהיום הרביעי, מכאן ואילך, לעשות בצינה בתוך ביתו, כותבים התוספות, פרש בתוספת הרב, ומתפרנס מן הצדקה קי. כלומר, זה רק היתר למי שאין לו מה לאכול. והכי משמע לאל, דקאמר לאל, הקובר מיתו בית ימים קודם הרגל, מונה חמישה ימים אחר הרגל, ומלאכתו נעשית על ידי אחרים. משמע דאבל אסור כל זין, ואת אמנם היא לא שרינה לעצמו שיהיה עושה מלאכה, והכי נמי תניה במסכת צמחות, אבל כל זין ימים אסור בעשיית מלאכה, הוא ובניו ובנותיו ועבודה ושפחותיו ובהמתו, כשם שהוא אסור, אסור לעשות לו כך, אחרים אסורים לעשות לו. מילים מאוד פשוטות, המסכת צמחות אומר, לא רק אתה לא עובד, אלא משביטים את הביזנס. עכשיו האמת, לא קשה להבין את זה. כי אם הביזנס פועל, גם אם אתה לא עושה את הפעולות, אתה מבקש עדכון או דוח. כלומר, אתה, אפשר מי שרוצה מהזווית הזאת, אז ימשיך להסיק אותך, כן? יכול להיות שיש גם משהו אחר, שאולי זה לא זמן לפיתוח כלכלי. לא, לא רק כי אתה חושב על זה, כן? אלא זה עוצר, עוצר של החיים וההתקדמות שלהם. אבל יש כן היתר, מה היתר? היתר הוא דבר העבד. הולך את העבד, יום ג' ואילך, עושה מלאכה, דווקא במי שמתפנס מן הצדקה או בצינה, אבל אמרו חכמים, כן? כך הביא בתוספות הרב. אומרים תוספות, ולכאורה נראה, דכיוונתי אפילו מבהפכתי חגיכם לאבל, מה חג זין עניין מלאכה הרי, אז גם איסור מלאכה של אבל הוא באמת איסור של זין. וגם הרע מסופק דלמה אני דווקא קאי, אבל בשם רבנו שמואל, שזה ככל הנראה הרשב"ם, אמר בכל האבלים קל, כל האיסור שלושה ימים, וזה לא קטני מכאן ואילך עושה אני בצינה ולא כדפרישית. כן, בנושא הזה צריך לדעת שרוב הראשונים מאוחזים לא בעמדת הרשב"ם, אלא בעמדה של תוספת הרב, מי שזה לא יהיה. וככה למשל ברמב"ם נאמר במפורש, בהלכות אבל, פרק ה', אני קורא, הלכה זין, כותב הרמב"ם, כל שלושה ימים הראשונים אסור בעשיית מלאכה, אפילו יעני המתפרנס מן הצדקה, מכאן ואילך, אם היה אני עושה בצינה בתוך ביתו. והרמב"ן כותב את הדברים מפורשות בתורת האדם, אני אקריא את זה. כותב הרמב"ן, מכאן ואילך עושה בצינה בתוך ביתו, כיוון שאין לו מה יוכל, והאישה הטובה בפלך בתוך ביתה, פירוש, אין מתירים לה לכתחילה, אלא מלאכה של צינה ושל הרי להיות טובה בפלך בתוך ביתה, ואם אינה מספקת, עושה אומנות שלה בצינה בתוך ביתה, שכן במועד שכר פעולה, לשאין לו מה יאכל מותר. וזה דגש, ברוב הראשונים זה ככה, ככה יש לנו פה בעצם הרבה מאוד ראשונים שחושבים שזה איסור שיבה מלאכה. אני אוסיף שהתוספות בדף חפה לחמוד א', ששואלים את עצמם מה נמצא בברייתא, מה לא נמצא בברייתא, ושם הרי תוספות טוענים בברייתא של הדברים שאבל אסור בהם, יש רק דברים שנוהגים כל שיבה, הרי אחד מהם הוא מלאכה. אומרים שהתוספות זה נגד הרשב"ם, ככה הם אומרים. כלומר, זו מחלוקת שחוזרת בכמה מקומות. המחלוקת הזאת, יכול להיות שהיא מחלוקת מהותית, על מה טיב איסור המלאכה. פה אני רוצה להציע, נקרא לזה היפותזה, או איזו הצעה שצריך לבחון אותה כשנראה גם את המשך הברייתות. אני אנסה כל הזמן להבין מה מבדיל בין הדברים שהם שלושה ימים לבין הדברים שהם שבעה. בשעתו ראינו שהדברים שהם שבעה הם שותפים לתענית. מה יש בדברים האלה, כן? וגם כאן אני כבר אמכור סחורה של הברייתא הבאה, בואו רק נראה אותה לרגע. כי מה אומרת הברייתא הבאה? הברייתא הבאה אומרת, אני מקריא, תנו רבנן, אבל שלושה ימים ראשון, אינו הולך לבית האבל. מכאן ואילך הולך, ואינו יושב כל המנחמין, המקום המתנחמין. זה ייקח אותנו בהמשך, לא עכשיו. לשאלת האיסור של אבל לצאת מהבית. אם אבל יוצא מהבית, לא יוצא מהבית. כבר פה אני אספר לכם שיש בפרשנים שמתבטאים בצורה מפורשת, למה אסור לצאת מהבית? כי מה זה יציאה מהבית? לאיפה אתה הולך? אתה הולך לבנק, אתה הולך לדואר, אתה הולך לפה, אתה הולך לשם. כמו הראש שלך נמצא בדברים אחרים. אתה אמור בימים האלה להישאר בבית. מה זה להישאר בבית? זה להתכנס בתוך עצמך, להתאבל. זאת הכוונה. עכשיו כאן, אם אני מחבר לרגע, עוד בלי להיכנס לעובי הקורא לפרטים, את שניהם יחד, אז יכול להיות שפה אני מתחיל לקבל איזושהי רמז לקו שעובר בין שלושה לבין שבעה. כנראה הגמרא אומרת בדף חפזיים ששלושה לבכי ושבעה להספד. כלומר, הימים הראשונים הם ימים שבהם האדם עוד בוכה, עוד עומד מול, עוד נפרד מהמת, הוא עדיין לא, הוא לא עיכל, הוא לא סגר את זה. ראינו את הירושלמי, זוכרים שגם המת עדיין כביכול עוד מרחף פה, עוד המת עוד לא מת לגמרי, הוא עוד מנסה לחזור לגופה שלו, רק כשהוא רואה ביום השלישי איך הגופה נראית, אז הוא מבין שזה סופי. כן? כלומר, אני יודע שזה פירוש פסיכולוגיסטי לירושלמי, אבל יש לי מקום כאילו, אתה עוד תחת הרושם, בשעתו דיברנו פעם על השלושה ימים, שלושה ימים זה, אתה עדיין תחת רושם האירוע, כן? אתה עדיין מחובר אליו, כן? מהיום הרביעי ואילך אתה לא נמצא במקום הזה, אתה נמצא במקום אחר. וכאן יכול להיות שההלכות של שלושת הימים הן הלכות שנועדו לשחרר אותך או לפנות לך מקום כדי שאתה תוכל בימים האלה לבכות. כלומר, הם לא ניוגים שמפגינים את האבילות, הם לא ניוגים שמפגינים את אבלותך כמו שהם מפנים אותך להתאבל. לנו, אם אתה עסוק במלאכה, אתה לא תתאבל. אם אתה יוצא מהבית והולך לבנק ולדואר, כן? יש ראשונים שאומרים, ואם אתה הולך לבית כנסת, וממש מדברים בית כנסת, גם הכי חברתי בעולם, סוציולוגי, כן? אתם החבר'ה, ומה אתה עושה, מה עושים אחרי בית כנסת? מדברים, כן? אז זה לא, אבל זה לא שיציאה מהבית היא אבילות. אלא זה יוצר את המסגרת. עכשיו, היות והבכי הוא שלושה ימים ראשונים, אז הניוגים האלה מוגבלים לשלושת הימים הראשונים. לעומת זאת, ניוגי האבלות האחרים, הם תקופה של שבעה, שהם לא לפנות אותך, הם מביעים את היותך אבל. עכשיו, אם אני פוגש כאן מחלוקת, האם איסור מלאכה הוא שלושה או שבעה, אז יכול להיות שאולי יש פה מחלוקת על עצם דברי הרמב"ן שאני הבאתי קודם. דיינו, אולי באמת יבוא מישהו ויאמר שאולי איסור מלאכה ביסודו של דבר הוא גם אחד מניוגי אבלות. החנות סגורה, כן? זה עושה רושם גדול, שתדעו, שאדם סוגר את העסק שלו, כאילו, יש שלט, עמודות אבל האלה, כן? האם זה, כבר האם המחלוקת היא על הבנת יסוד המשמעות של איסור המלאכה? בכל מקרה צריך לדעת שגם למען דאמר שזה שיבה, גם הוא מכיר בכך שאחרי שלושה ימים יש לנו הקלה, כן? ברור מהברייתא, ובוודאי מהפירוש של רוב הראשונים חוץ מהרשב"ם, לאיזה רקע ההקלה הזאת. אם אדם מסוגל לעמוד בנתק הכלכלי של שבוע, לא כל אחד יכול לעמוד בזה. כל הראשונים מצטטים ירושלמי שבהקשר הזה ירושלמי אומר כך, אני מקריא: הרי שאין לו מה לאכול ביום הראשון ובשני אינו עושה מלאכה, כאילו תצום יומיים, בשלישי הוא עושה בצינה. אבל אמרו, צריך להבין, זה יושב במציאות כלכלית שלאנשים אין כסף בכלל. אני אתמול עברתי שיעור בבית כנסת אצלנו בית שמש על לא תלין, ואתה קורא קצת את הפסוקים בתורה, ואתה קורא את הרמב"ן על התורה בדברים, זה פילי פלואים. אז קודם כל הרעיון הראשון הוא שזה לא עניין ממוני מזכורת, ואדם חי מהמזכורת שלו. לא לשלם מזכורת זה למנוע מאדם את צרכיו הבסיסיים לקיומו. אני אומר את זה בלשון הרמב"ן, זה להרעיב אותו. כי מה אדם עושה עם המשכורת? קונה אוכל. עכשיו הרמב"ן על התורה מדבר על מונחים שהם נראים בבת ראשון לנו, הסביעים, הזויים. למה צריך ביומו תיתן שכרו? אומר הרמב"ן, כי הוא ימות בלילה אם לא יהיה לו כסף. כלומר, זה אנשים כמו שמחה במעשה מביטחון. המדפים ריקים בבית, הכיסים ריקים, אין כסף בבנק. ביום שעובדים יש כסף, אז באותו יום יש מה לאכול. ואם אין כסף, אז כמו הרשלה, הולכים לישון כמו אבא, רעבים. זו המציאות שלא מוכרת לנו, אבל זה ברור שהברייתא הזאת יושבת על המציאות הזאת. כלומר, אדם שלא עובד, זה האדם, זה לא שהוא לקח יום חופשה ועכשיו ינקו לו, כן, אני יודע. זה בן אדם שאין לו אוכל. ולכן אמרו, טוב, יום, כן, יומיים, שלישי, אז תעשה בצינה. ופה אנחנו עוד פעם פוגשים את הממד החברתי, הפומבי של האבלות. אבל אמרו, תבוא מהרה לשכניו שיצריכו לכך. כלומר, איזה מין חברה זאת שבן אדם לא יכול לעבוד, אין לו אוכל, ואף אחד לא דואג לו. איזה מין חברה זאת? בר כפרה הוא עקשן. אפילו בשלישי לא יעשה כל עיקר. בר כפרה אומר ירושלמי כדאי תהי, ובר כפרה אמר אין תוקפו של אבל עד שלושה ימים, ואז מבין את הירושלמי עם הנשמה שטסה שם מעל הקבר. אבל זה, ההקלה ברור היא הרקע הצורך, כמה אדם יכול לא לאכול, אבל עדיין, גם אם זה בגלל צורך, מבחינה מושגית, מה אנחנו רואים? שהאיסור הזה יש לו שני פנים. ואז מה האדם יכול לומר, למדנים, מה מוזמנים לומר? שיש פה שני דינים. כלומר, מצד אחד יש דין מינימלי ראשוני, שהוא על כולם. כאילו, אם אנשים מהיום הראשון, אין לו מה לאכול, הוא ילך לעבוד, אז העניים לא יתאבלו. אז זה אמרו, לא מבטרים להם. אבל זה באמת די לצמצם את זה, לא רק כי יומיים לא לאכול מילא, ואז כן, אלא יכול להיות, כי אז גם הוא ממלא את המכסה של עיקר האבלות. על מי שיכול כלכלית, אמרו, כך עוד. זה אולי מה שאמרו. אז זה, כמו, יכול להיות שיש כאן איזשהו כיוון להבנת השלושה מול השבעה, ומלאכה כנראה רוכב על שניהם, או רוכב ביניהם. כן, כן, עקיבא.
שמעתי אצל הוכשטין שסבא שלך אמר שפעם לא היו הולכים שלושה ימים ראשונים לבתי
אבל,
כי אנשים באמת בשלושה ראשונים הם בשוק, כאילו היום הם כמעט כאילו אין משמעות בדבר הזה כמעט, כי אנשים יודעים שהרבה יותר מצוי שאנשים יודעים שמי שעובד פרוות אנשים, הם פשוט לא
באותו שק, כמו זה. אז... כן, למרות שתלוי בנסיבות, אני גם מכיר אנשים שחטפו סכין בלב ממחבל, ושוק היה, כן.
זה לא רק בנסיבות כאלה.
כן.
גם יש
אנשים שחטפים... לא כולם מתים עם צינור באף, שהרופא אמר לך, יש לך יומיים מתכונן, כן, כאילו יש...
כן, מעניין.
יש לי הזדמנות,
וכאילו, לגבי... מה שדיברנו קודם, כן, ש... אולי שלושה ימים זה בעצם בגלל שאתה לוקח שלושה ימים פשוט מעקל בכלל את המציאות הזאת.
כן.
אבל רב אומר שזה לא כל כך מצוי היום.
כן, אוקיי. בסדר, אוקיי.
היה התפתחות משלושה שבע,
מה זה? יש במחקר הזה דיונים, אם זה מסקרן אותך, הם כתבו, אז אין לי עדיין דעה מגובשת, אבל אתה שם לב שאני מדבר כמו בריסקר, דיינו, יש דין כזה, דין כזה, אתה רומז שאולי היה פעם פרק זמן מוגבל, או שהרחיבו אותו או שצמצמו אותו, כלומר אני יכול להגיד לך שבמחקר, אני ראיתי שני מחקרים על זה, מחקר אחד של ניסן רובין, שהוא מדבר במונחים שצמצמו, ויש דוקטורט שכתבה חנה פרידמן על הפרק הזה, והיא טוענת שרחיבו. אבל עדיין מבחינה מושגית, שאני היום ניצב בפני המערכות האלה, אני שואל את עצמי, מבחינה סינכרונית, מה כרגע עומד לפניי? כן, יכול להיות שזה נוצר בתהליכים דיאכרוניים, כן? בסופו של דבר אני רואה מערכת שחלקים משלה הם מוגבלים יותר, וחלקים לא, אולי יש להם תפקודים שונים, כן? בוא נקריא לכם לשון שהרבנו ירוחם מביא בשם הרייבט. הטעם שאפילו העני עשו במלאכה בשלושה ימים הראשונים. הרי לכאורה היה צריך להתיר לו מיד, נכון? זה מין דבר זה, אמרו לו, תהיה רעב יומיים, כאילו זה נורא, לא? אז הוא כותב הרייבד, משום דאמרו חזל שלושה לבכי, ואם יעסוק במלאכה, נמצא, מתעצל בבכי. וזה, וכאילו הוא אומר, אבל אני די בדבר הזה. אז מה יש לעשירים? כנראה יש להם עוד מערך, כלומר, כנראה שההשבטה של העסק הוא לא רק לפנות אותך, אלא יש לו מבע נוסף. עכשיו פה צריך לקחת בחשבון, ואנחנו ברשותכם לא ניכנס לכל עובי הקורה אם אתם מרשים לי, כן, בכל עובי הקורה בפרטים, בכל מערך ההיתרים של דבר העבד. מצד אחד, אסרו גם על בני ביתו לעבוד, כלומר זה לא רק עליו. מצד שני, יש כל מיני מערכות של היתרים, אני פשוט מציע למען הנוחיות לקרוא את הסיכום של הרמב״ם. כן?
זה היה דבר עבד שכל מה
אז הוא קרוב ולא קרוב. אני חוזר עוד פעם על שתי הסיבות להבדיל. מצד אחד בכל המועד הסיבה היא קדושה ושבות, ופה הרמב"ן אומר שתהיה פנוי. מצד שני בכל המועד, זה בכל המועד לכולם. למעט זאת פה, זה רק לך, כן? אם אני יכול להשתמש בפער הזה, גם בתלמוד תורה ראינו, הפער הזה בינך לבין האחרים. אז זה רק קורה ממש ברשותכם, את עקרי הדברים ברמב"ם בלי כל הפיתוחים, כן? אז הרמב"ם כותב כך, בלכות אבל זה פרק ה', הלכת ת'. שני אחים או שני שותפים שהיו בחנות אחת, והראה אבל לאחד מהם, נועלים את החנות כל שבעה.
לשניהם.
כן, לשניהם. וכאן אתה שואל, למה לא להשאיר פתוח בגלל? אז מה אתה אומר? אז פה יש דיונים, הרב טוקצ'ינסקי, מי שרוצה לראות, מה קורה אם יש שני שותפים שיש להם שתי חנויות וכל אחד עובד בחנות אחרת? הוא אומר, זה בסדר. ומה שהוא בעצם אומר, הוא ברגע שהצלחת הזאת, כלומר, החנות הזאת של אחד מהשותפים, הוא מזוהה איתו, או שהוא מעורב בו, כן? אז צריך לסגור אותו, כן? זה... אתה לא אוהב את זה. זו ההלכה. בסדר, אוקיי. בוא נמשיך. כן. אפילו דברים שמותר לעשות בחולם של מועד, אסור לאבל לעשותן בידו, בימי אבלו. למה אין היתרים שיכול המועד לאבל? בגלל המשפט הבא. אבל אחרים עושים לו. לא צריך לתת לו את היתר. מישהו אחר יעשה עבורו. אבל גם אחרים התירו רק בדברים מסוימים. כן? כיצד, יהיו זיתיו להפוך, וכדב לגוף, פשתלו לעלות מן המשרת, שימרו מן היורה, סוחר אחרים לעשות לו, כדי שלא יובדו. וגם פה נכון לשאול, למה בדבר האבד התירו? האם בגלל ההפסד? כי חכמים אמרו בכל זאת, תראו, לעצור בפתאומיות, עקיבא, דיברת על הפתאומיות, לעצור בפתאומיות, מערכת כלכלית, זה לא דבר פשוט, כן? האם זאת הסיבה? וחכמים אמרו, תשמעו, אנחנו חסים על ממונם של ישראל, יכול להיות גם דבר אחר. מבחינת כמה זה מפריע לאבלות, ברגע שאדם, מה מדובר פה? שהפעולה התחילה, והיא באמצעה, וההוראות כבר ניתנו. טוב, נכון, צריך לפקח, צריך להסתכל. אבל המעורבות שלך גם בפעולה הזאת היא שונה מאשר אתה יושב על תוכניות, אתה מתחיל משהו חדש וכולי. הדבר הזה, אפשרו לך לגמור אותו.
זאת אומרת, גם שיצביל אותך מלהתאבר.
אני אומר, אולי זה גם מטריד פחות. או הפוך, אז אתה...
אתה לא תוכל להתאבר.
מצוין, כן. אוקיי, כן.
רגע, גם צריכים לשים רב פה שוב ושיזכיר לא אחרים, זה משאיר שוב פעם מקום בשביל על אני, שאין לו מה להזכיר, אולי יש מקום מהתר של אני,
אז אני יש לו היתרים, יש לו. תורה לך יודע לך, האריסים והחכירים שלו והקבלנים. מה איתם? זה עכשיו, הוא או הם. הרי אלו יעשו כדרכם. למה? כי האחריות עברה עליהם. יש פה מנהלי עבודה, יש פה מישהו ש... אבל, החמרים והגמלים בבהמות שלו, נגיד יש לך מספר במונית ומישהו נוהג לך במונית, אז זה המונית שלך, כן?
לא שהוא מנהל אותה. יש לו חלק בפירות.
ויש לו חלק בפירות, כן, סליחה, אתה צודק. תודה על התיקון, כן? והספנים בספינה שלו, הרי אלו לא יעשו. ואם הם מוחקרים ומוזכרים מקודם זמן קצוב, הרי אלו יעשו, כן? הלכה י"ב. שכיר יום אפילו בעיר אחרת לא יעשה לו. אוקיי, עכשיו הוא מדבר, מה קורה? אם נתנו לך המלאכה של אחרים. המלאכה, האבל שהייתה מלאכת אחרים בידו, בין בקבלות, בין בשינה בקבלנות, אם זה לפנות אותך, מה צריך להגיד? מה שכתוב, לא יעשה, כן? הייתה מלאכתו ביד אחרים, בביתו לא יעשו בית אחר או סגמו. ואם בבית האבל עסוקים בלעבוד, אבל בבית אחר בבקשה, כן? עכשיו, עכשיו אני אומר, יש המון פיתוחים בשולחן ערוך, אתם מוזמנים להסתכל בסימן שעוסק בזה, שסימן שפ"א. זה היסוד של האיסור הזה, כשבשולי הדברים אני רוצה רק להזכיר דבר שכבר למדנו אותו. וזה לגבי השאלה אם יש איסור מסחר באבל, זוכרים את זה? לא זוכרים. אמרנו את הגמרא הזאת בדף כ"ב עמוד א', שעסקנו בברייתא בהבדל בין אביו ואמו ושאר האבלים, אז תחזרו על החומר ותראו את זה שם. ודבר נוסף, יש מחלוקת מעניינת מאוד באחרונים, האם על שלושת הימים יש לי קצת היום כחולו. אמרו, אני מקריא את זה, כן? או לפני כן עוד דבר. יש גמרא בתענית שאומרת כך. למדנו את הגמרא בתענית י"ג לסור רחיצה, זוכרים משהו כזה? אז בתוך אותה גמרא ציטטו ברייתא שאומרת כך. כשאמרו, הכוונה על תענית, אסור במלאכה, לא אמרו אלא ביום, אבל בלילה מותר. כשאמרו אסור בניית הסנדל, לא אמרו אלא בעיר, אבל בדרך מותר. כשאמרו אסור ברחיצה, לא אמרו אלא גופו, כל גופו פנה ודם רגליו מותר. ואז הברייתא מסיימת, וכן אתה מוצא במנודה ובאבל. מה אליו הכולו? ככה חושבת הגמרא. ואם כך, לפי האב המינה הזאת של הגמרא, אז האיסור מלאכה הוא רק ביום. וזה הגמרא המתקלה, בגלל שיקולים של רחיצה, שהגמרא אומרת, היא לא מוכנה לקבל את זה, שרחיצה יהיה, ולכן היא אומרת, הוא דקה קשי הלך, וכן אתה מוצא במודה ובאבל, השאר הקי. עכשיו, האם, על מה זה הולך? זה, אז זה הופקע מרחיצה והולך על השאר? באמת מסקנת הגמרא הזאת היא שמותר לאבל בלילה לעסוק בביזנס? אז אכן כך מופיע במאירי. הוא כותב, וקצת גאונים כתבו שלא נאסרה מלאכה באבל אלא ביום, אבל בלילה מותר, ואין הדברים נראים. עכשיו, אני לא נכנס לשאלה הטקסטואלית, מה יותר נראה בגמרא בתענית, יותר אני רוצה להבין מה השאלה שעומדת פה להבנת איסור המלאכה. כי אם אנחנו חושבים על פניות נפשית שאנחנו מדברים פה, זה לא שייך בכלל, ברור שצריך לאחוז בעמדת המאירי. כאילו אני אמר את זה בצורה הבאה, גם מי שעושה מלאכה בלילה הוא חושב עליה ביום. כלומר, אין דבר כזה לעשות מלאכה בצינה ולחבות המחשבות בבוקר. זה לא עובד, כן? כלומר, צריך לסלק את זה ממך, כן? אי אפשר, זה יותר באמת נראה משהו אחר, ואולי זה דעת המירי. מה באמת נראה הדעה הזאת? שזה ביום באים, ככה אני מניח, באים האנשים לנחם. אתה צריך לקבל קהל, אני חושב שבלילה לא כל כך באים לקבל קהל, כן? ולכן אתה בלילה, או מילים אחרות, אולי זה לא פניות נפשית, אולי אנחנו כמודרניסטים רצים מהר מדי לפסיכולוגיזציה של הכל, אולי זה קשור בלוז, ביומן פנוי, ולא יותר מזה. אולי זה המריטאין, אני חוזר לשאלה של הבצינה. כן, יהודה, מה אתה אומר? הטקס, אבל זה... זה משהו ציבורי, אני באמת מראה לכולם, תראו, אני באמת, לסגור חנות זה משהו, כאילו, באמת, כל המסחר בנוי על תחרות. היום, אתה חושב שמי חז"ל, הוא בא עם לכם, היום, אתה חושב שמי חז"ל נחמו יותר בלילה? הם בלילה ישנו, הם לא ישנו באיזה חדר ככה, עם הפלורסנטים האלה ולמדו. כן, כן. בכל מקרה, אני חושב שאנחנו צריכים להיזהר מלהטיל כמה שיותר מהר את הפסיכולוגיה, כלומר, או לפחות, יש פה מחלוקת לדבר הזה, כן? עכשיו, מקצת היום כחולו. השולחן ערוך לא מזכיר בשום מקום על כל הברייתות של שלושה ימים, שביום השלישי יש מקצת היום כחולו. בשום מקום הוא לא מזכיר את זה. הרמ"א מזכיר את זה במקום אחד, בסימן שין צדי ג' בסעיף שעוסק באיסור לצאת מהבית. ושם כותב הרמ"א, ומקצת יום ג' הרי הוא כחולו, והוא מאיר שהוא לא ראה שמגבילים רק לשלושה ימים, שלא יוצאים גם כל שבעה, אבל כאן הוא אומר את זה, ויש שרצו להבין שבאמת זה חל לפי דעתו על כל הדינים של שלושת ימים. רב קיבא עגר כותב ביורדיה בסימן שין פי שבשם הקונטרס מציבת משה, שאני לא יודע מי זה, אבל הוא כותב ככה, כל ג' ימים הראשונים, היינו כל היום הג' בכלל האיסור, ולא אמרינה בזה מקצת היום כחולו. כן, וזו דעת רב קיבא עגר, שאין דין מקצת היום כחולו. אני אשמח לשמוע, מה דעתכם על המחלוקת הזאת? כאילו, מה יכולה להיות השאלה שעומדת פה למבחן, האם ביום ג' הורים קצת היום כחולו או לא?
מה יום שביעי? זה יותר יפה, הייתי לשאול רבי עקיבא עגר. מה נחכמינה בין שלושה? אתה אומר, נחמוד.
השאלה, השלושה זה גם גדר עבדות של שלושה ימים. ואז אומר, כמו שיש,
ביום השלושה יש. או בואו נאמר את זה, אני חושב, זה נושא שכבר עלה פה פעם. האם השבעה היא תקופת זמן אחידה? שאתה אומר, בחלק ממנה, במיוחד מי שאומר שזה כולה, בוא ניקח את הדעה, שבאמת אסורים לך כל שבעה, אבל אני, אין לו מה לאכול, ואני מת ברעב, כן? אז אין להם ועד החסד, כן? שביא להם את הארוחות כל שבעה, כן? אז ודאי להם לא שייך מצאת היום כחולו. לעומת זאת, אם אני אומר, באמת, ביום השלישי מסתיימת התקופה זה מורכב משלוש ועוד ארבע, אז אני יכול בסוף התקופה לדבר על סיומה. זה בהחלט יכול להיות. בחתם סופר יש דיון שגם פה השאלה אם אנחנו צריכים לדרוש אותו. החתם סופר מעלה את השאלה הבאה, הרי לפי הירושלמי זה קשור באיזה תהליכים? של הריקבון של הגופה. אז לכאורה זה לא צריך להיות תלוי ב...
72
שעות. כן, לכאורה זה 72 שעות. יש לו תשובה, זה ביורדי הסימן קוף צדי, בחלק ב'. שם הוא עוסק בשאלה, כשאומרים שלושה ימים, הם הכוונה מעט לעט, כלומר 72 שעות או שלושה ימים, שלושה ימי תאריך. והוא רוצה להראות שיש מודלים הלכתיים כאלה וכאלה. ואז הוא כותב ככה, ואין מעידים על פרצוף פנים אחר ג' ימים. כלומר, במקרה של אגונה, אני צריך להעיד על מישהו שמזהה גופה, שלא הייתה בקירור והפנים נרכבות, אז ההלכה אומרת, אחרי שבוע שלושה ימים, אי אפשר לזהות אותו יותר. אז האם עברו שלושה ימים או 72 שעות? אז הוא רוצה להוכיח משיטת הרמה שזה לא 72 שעות. הוא כותב ככה, מקצת היום ככולו, מגיע מנמיד האבלות. והרי מה הטעם של האבלות לפי הירושלמי? עד תלת היום שעת נפשו. מכאן ואילך צורתו משתנה. שמע מן הדאב ידעו מיד האבלות. אומרים מקצת היום ככולו. האם שם נמצא, יש כאן שתי משניות, אינן מעט לעט, אז לפעמים ככה, לפעמים ככה. בהמשך, הוא שואל את עצמו, אבל זה לא הגיוני מה שאמרתי. מה, לכאורה, אתה רופא, נראה לך הגיוני, זה תלוי בתאריכים. זה לכאורה, תלוי כמה זמן עובר, נכון? אבל הוא חי במאה ה-19, אז במאה ה-19 מותר לחשוב אחרת מאיתנו, נכון? אז תראו מה הוא טוען. הוא טוען, זה ממש חשיבה מדעית אחרת, כאילו, הם מסתכלים אחרת על החיים. הוא כותב ככה, אבילות, כן, בבקשה, לארי. אז זה מה שהוא כותב, זה בדיוק מה שהוא כותב, אולי זה מתקבל לדעת גם היום. הוא כותב כך, אבילות ושינוי פרצוף, דברים נתראה מקצת היום, היינו מהי טיימה, דחזינה דיבור צורה טליה בגלגול חמה ולינת לילה. ואז הוא כותב כך, זה תלוי בסיבוב הגלגל, לא יודע, אני לא יודע. אני גדלתי זה פריסקאים, שואלים אם שבע זה שלוש ועוד ארבע, שבע זה שבע, כן, לא שואלים אם הגלגל החמה מוחק לך את הפרצוף, כן, אבל זו חשיבה אחרת, כן, חשיבה הונגרית, כן.
מתי למד המנהג של לא אוכלים שלך אחרי הדוויה? זאת אומרת, אני כבר רוצה להגיד, ואנחנו מילית את היום ככולו, והאכילה של יום ראשון, שכבר ניתן, כן. אז המצב לא כל כך קשה כמו שדיברנו.
זה נכון, אני ברשותך עוד לא יכול לענות בצורה טובה על עברה, כי אני עוד לא מספיק בעניינים, בסדר? אוקיי, אבל אני בעל חוף שלך, בסדר, כן. נכון, אני מסכים. אז אני מסכים, ואז פשוט התנתק מהתיאור של הירושלמי, שזה תלוי בריקבון של הגופה, כן? אני בהחלט מקבל את זה. טוב, בואו נעבור בקצרה ל... אני יודע שעשיתי את זה. בסדר גמור, תראה, לחז"ל היה מותר לדרוש את המקרא. אז מותר לדרוש את החתם סופר, מותר... אפילו מצווה לדרוש, כן?
אבל בריקבון, זה תלוי, אם הייתי במקום מאוד קר, כמו אלסקה, איזה ביום, אז זה יכול להיות כל שלוש חודשים, משום זה לא הגיוני לדבר מקוון, כי יש מקום כאלה.
זו השאלה טובה.
לא יכול, זה לא מזמן אמורה, אז חלפים וידועות.
זאת שאלה טובה. אני רק אגיד לכם שעלי עבר בראש משהו אחר לגמרי. אתם יודעים שבמאה ה-18 השלטון האבסולוטי, הנאור, באירופה קבע שאסור לקבור מת עד שלא יעברו 72, שלושה ימים. אני לא יודע אם זה 72 שעות, זה מעט לעט, כאילו, זה בדיוק רוצה של הסיל, מעט לעט אתה חושב, אוקיי. אז אולי עוד סיבה עכשיו לך אתה מסופר. כן, מה עושים נוראים? שהמת באמצע הלוויה קם מהמיטה, וכמו שהיה עם רובינשטיין, כשהספידו אותו בכנסת, כן, כאילו, הוא נהנה מההספדים, ואז הוא קם, כן.
היו, בגלל קורביוסים, היו פונים גופות,
עם פתחי ברור. אני לא יודע על זה ברקע. כן, אני לא יודע על זה ברקע. אוקיי, בואו נעבור מהר. כן, בבקשה, בשמחה. בוודאי, בוודאי. בוא נאמר ככה,
יש כל מיני הלכות, יש לי איזושהי תפיסה שימים קובעים גם לא בערך.
נכון, אני אעלה את השאלה בצורה אחרת. הטון שהיה פה קצת נטה לסבור שבעניינים הלכתיים, משפטיים, מושגיים, אני יכול לעבוד עם מושגים כאלה, לעומת זה בעניינים פיזיולוגיים, מה אנחנו מצפים? שהמושגים יהיו, מערכות הזמנים יהיו פיזיות, דיינו מעט לעט. אבל גם בלכות נידה, כמו שאתה אומר בצדק, אומנם גם שם צריך להסביר את זה. אנחנו מכירים מערכות שהן לא פועלות, פיזיות כביכול, שפועלות לפי מושגים לא פיזיים, הכוונה לווסת ההפלגה, שהוא יכול להיות גם לפי התאריך. עכשיו, כל מי שמכיר את הלוח העברי יודע, זה לא סדרה חשבונית, כן? כאילו, אנחנו מכירים את זה בבקמה ממועד, כן? אם הוא נוגח ו... תאריכים עוקבים, למרות שאין ביניהם פערים דומים, כן, איך להסביר את זה, כן? אז יש כל מיני... בסדר, זה קורא... יש כל מיני... יהודה, כן. בסדר, בואו נתקדם לברייתא הבאה. בסדר, אוקיי, מה אומרת הברייתא הבאה? בואו נראה אותה. תנו רבנן, אבל שלושה ימים ראשונו הולך לבית האבל, מכאן ואילך הולך, ואינו יושב במקום המנחמין, אלא במקום המתנחמין. זו הברייתא הזאת שאוסרת הליכה לבית אבל. בצידה, תפתחו בבקשה בגמרא בדף כ"ג ג', אנחנו צריכים לראות ברייתא נוספת שהרמב״ם לפחות חיבר את שניהם במשנה תורה וראה בהם אחד. זה הברייתא שם אחרי כמה שורות. תנו רבנן, אבל שבת ראשונה אינו יוצא מפתח ביתו, שנייה יוצא ואינו יושב במקומו, שלישית יושב במקומו ואינו מדבר, רביעית הרי הוא ככל אדם. רב יהודה אומר, לא צריכו לומר שבת ראשונה לא יצא מפתח ביתו, זה ברור, שהרי הכל נכנסים לביתו לנחמו, אלא שנייה אינו יוצא מפתח ביתו, והוא מעביר את מה שהם אמרו על הראשונה, הוא מעביר לשנייה. שלישית יוצא ואינו יושב במקומו, מה שהם אמרו על שנייה, רביעית יושב במקומו ואינו מדבר, חמישית הרי הוא ככל אדם. עכשיו גם פה יש, עוד לפני שייכנס לאובי הקורה של הבירור הפרטים ההלכתיים, יש ברייתא שאומרת שאדם לא יוצא מפתח ביתו, וכך הרמב״ם במשנה תורה, בהלכות אבל, כותב בפרק זין הלכה ה', ושימו לב, זה לא מובא בפרק של איסורי שיבה, זה פרק אחר, איסורי שיבה זה הפרק הקודם שעסקנו בו ברמב״ם, היה פרק ח', כן? נכון, אני צודק? לא, היה פרק ה', סליחה. היה פרק ה'. פה אנחנו נמצאים בפרק אחר, כי אין לו באמת קשר למארג השיבה. כותב הרמב״ם, אני מקריא לשונו, אבל בשלושה הימים הראשונים אינו הולך אפילו לבית אבל אחר. עכשיו שימו לב רק לשון הרמב״ם, אינו הולך אפילו לבית אבל אחר. מה זה אומר? בוודאי הוא לא יוצא סתם מהבית או לא הולך לדבר אחר, אבל הייתי אומר ככה, נחם אבל אחר, אח לצרה, בן אדם זה מצווה לנחם, אולי זה יותר, אז אפילו את זה הוא לא עושה. בלשון אחרת הרמב"ם מפרש את לשון הברייתא שאסור לצאת מהבית, מכאן ואילך הולך ואינו יושב במקום המתנחמים. עכשיו פה זה לא לגמרי מפורש, אבל יכול להיות שהאיסור לצאת מהבית או אפילו לדברים אחרים הוא אפילו יותר משלושה ימים. אבל צריך לשאול, האם היתר לבית האבל הוא היתר מיוחד לבית האבל, או האם זה היתר כללי, האם האיסור הזה פג אחרי שלושה ימים. בכל רגע הרמב"ם כותב כך, ולא יצא למקום אחר מפתח ביתו כל שבת הראשונה, שנייה יוצא ואינו יושב במקומו, שלישית יושב במקומו ואינו מדבר כדרכו, רביעית הרי הוא ככל אדם. מה שהרמב״ם לא פותר לנו זה את השאלה הפרשנית בראשונה במעלה בברייתא בכ"ג, מה זה שבת? הוא פשוט העתיק את לשון הברייתא. בנושא הזה אני רק משתף, יש מחלוקת גדולה מאוד בין הראשונים, האם שבת הכוונה שבוע או האם שבת הכוונה שבת קודש, כן? רש"י בדף כ"ג מפרש ששבת הכוונה שבוע, ככה רש"י מפרש, ואז אם אנחנו נקרא כך גם את הרמב״ם, אני לא יודע, כי הרמב״ם פה השאיר איזה חתום, כן? אבל אם כך נקרא את הרמב״ם, אז מסתבר באמת לקרוא אותו, שמהברייתא בחב ג' אני לומד, שהאבל לא יוצא מהבית, והוא מקבל היתר לצאת לדברים מסוימים, מתי? אחרי שלושה ימים לבית האבל, וגם אז הוא צריך לתפקד שם כמו... כמו אבל, אולי זה יסוד היתר, הוא הולך לשם והוא ממשיך להתאבל שם. כלומר, אם האדם שיוצא מהבית הוא כאילו יוצא מהאבילות שלו, עכשיו הוא הולך ל... הוא לא יוצא מהאבילות, הוא פשוט יושב שבעה במקום אחר, כן? אבל אם לא למטרה הזאת, אז הוא לא יוצא ממקום אחר בפתח ביתו כל שבת הראשונה, אם הכוונה כל השבוע הראשון, כן? אז אכן אסור לצאת כל שבוע. העניין הוא שלא כך פשוט לפרש כך את הגמרא שם, כי הגמרא שם אומרת שנייה יוצא ואינו יושב במקומו, כמו הלו, בעצם זה יכול להתפרק, אבל בשבוע השני הוא יכול לצאת מהבית אבל הוא לא יושב במקום שלו.
אז לא, איך זה יוצא שם? אם זה פשיטה שהוא יוצא מהבית בשבת השבת,
סליחה, לא הבנתי,
בשבת יוצא, אם נפרש שם ששבת השבת קודש יוצא,
אז בוא אני אסביר את הנפקא, אני אקרא לכם פשוט את הדברים ממי שעסק בזה, אוקיי? אבל אם מפרשים כמו רש"י, שהכוונה לשבוע, אז לא יש פה תפיסה שלא יוצאים מהבית שבוע, ואז באים בלא מעט ראשונים ואומרים, אבל בשבת שבאותו שבוע אתה יכול לצאת מהבית. לאיפה אתה יכול לצאת מהבית? לבית כנסת. לכולם היה ברור שהיושב במקומו, איפה יש ליהודי מקום? בבית כנסת, לא בבית קפה, יש לו שולחן קבוע בבית קפה, לא, בבית כנסת, כן? אז, ואז אומרים את זה לא מעט ראשונים, לעומת זאת, מי שמפרש ששבת הכוונה שבת קודש, אז מה נאמר פה? שבשבת אתה לא יוצא מהבית, כן? כלומר, אתה לא הולך לבית כנסת בשבת, כן? בואו אני אקריא לכם את הדברים בקצרה מהרמב"ן. הוא אומר, כותב הרמב"ן בתורת האדם, אני קורא, אוקיי. רבי יהודה אומר, בכל עניין, כותב הרמב"ן כך, פירוש, שבת ראשונה, שבת ממש. ואתה שואל מה הכוונה שבת ממש? כן. כי אני קורא לכם, אני לא יוצא לבית הכנסת. רק שנייה. רק שנייה. אני מבקש מחילה שאני לא... טוב, אני אקריא לך את זה מהריטווה. בסדר, עזבו רגע את הרמב"ן. כותב גם ככה, צריך לסיים. כותב הריטווה כך, תנו רבנן, אבל שבת ראשונה, אינו יוצא בפתח ביתו. יש שפרשו די שבת, היינו שבוע. והיא צריך תנא לומר, אינו יוצא ואפילו לבית כנסת. ומי הוא דייקי, דווקא בכל הוא שאינו יוצא לבית הכנסת. בשבת יוצא לבית הכנסת. למה? לפי שאין אבלות בשבת. זאת הסיבה, שלפי התפיסה הזאת, אם נשאל את עצמנו, ולמה אתה לא יוצא מהבית, אז מה התשובה? אם אני תולד את זה בשביל יש אבלות או אין אבלות, זה חייב ניוגי אבלות. אני חוזר לשאלה שעוררתי היום במהלך השיעור. האם הפעולות האלה ניוגי אבלות, או האם הם נוהגו לפנות אותך כדי להתאבל? פה יש דעה, שאתה שבוע לא יוצא מהבית, נראה מדברי הריטב"א שזה ניהוג אבלות, ולכן בשבת שלא נוהגת אבלות.
לא צריך לשמור אותך.
סליחה?
זה נכון לשני
פירושים. לא, בוא נראה מי אתה פירוש.
לא, זה גם אפשר לך להתאבל.
אוקיי, בסדר. לא, יש דעה פשוט, אני עוד לא הגעתי אליה, אבל יש דעה שבאמת מותר לצאת מהבית. יש דעה כזו, אין איסור לצאת מהבית. או שאין איסור כל השבוע לצאת מהבית. ואני אומר, אני קורא את הריטב"א, הצגה הפשוטה של הדברים, שבוע אדם לא יוצא מהבית, זה ניוג אבלות, כשאתה כן יוצא מהבית, כשאין אבלות, כן, זה ככה מתואר. ומי הוא כותב ככה? וכן כשאמרו למעלה, שנכנסים להתפלל עם האבל, זהו בנשיא ואב בית דין. ובשאר כל אדם יוצא אפילו בשבת ראשונה לפני בית הכנסת, וכן נראה בפרקי רבי אלעזר הגדול. והוא חולק על זה, וקשה לפירוש זה, מה שאמר רבי יהודה, שבת שנייה אינו יוצא מפתח ביתו. איך ידע מאיש שאינו יוצא למלאכתו בחול, אמי לו, מה אסור לצאת מהבית שבוע אחרי השבעה? אם כן, מצינו אבלות יותר מזין, ועל לגה למימר, והנה בית הכנסת, ולאו קל בחומר הוא, שוודאי מותר, אז נראה בהמשך שיש מישהו שאומר שבית כנסת יותר גרוע מהלכת לעבודה. לפי כך נראים הדברים כמו שפרשוע, דשבת האמורה כאן היינו שבת ממש. ועליה אמרו, כל, כי שבת ראשונה לתנקמה או שבת שנייה לדברי רבי יהודה, אני יוצא בפתח ביתו לבית הכנסת, כשם שאינו יוצא לשוק. ועליה אמרו, יפה, כי בשנייה לתנקמה, בשלישי לרבי יהודה, יוצא ואינו יושב במקומו. ועל מקום בית הכנסת שייך שפיר למי מרח, אם לא על מקומו בשוק. ואז הוא מוסיף, ותה נהגו בכל הארצות הללו, לצאת לבית הכנסת כל זין ואפילו בכל, ואמרו על רבינו יצחק בן גיאת זל שכתב כן, ואין לו עיקר בגמרה. והוא פשוט מעיד שבכל הארצות, בבית כנסת היו יוצאים, ולא הקפידו על זה. ויש להקל במנהג, מפני שבזמן הזה, תשמעו את המציאות שהם חיו. עקיבא, דיברת על הבדלים בשיבה, כן? ושבזמן הזה ישראל מעטים, ואין יכולים להתפלל עם האבל בביתו. בוא נאמר ככה, כשיש בית אבל ועושים שם מניין, אז דורש כוח אדם לעשות שני מניינים. כי לא מעבירים את כל בית הכנסת לשם, אלא עושים גם שם וגם שם. עכשיו הוא מתאר הריטב"א שלא מצליחים לעשות את זה, ואין יכולים להתפלל עם האבל בביתו. עכשיו תשמעו את המתחים החברתיים. ואם יעשו כבוד לעשירים בזה, לא יעשו כן לעניים. הוא מבין ש... הפערים החברתיים יראו, וכולם ודאי מכן את הגמרא בכתובות, שבמוות, לא, המוות הרי מה הוא עושה לפערים החברתיים? הוא מראה שכסף, כסף לא, לא קונה את מלאך המוות, זה מי שיש לו כסף מת, לא רק העניים מתים, כן? ולכן הוא כותב, נמצאו מתביישים, וכדי שלא יימנו מתפילה בציבור, הקלו להתירם לבוא לבית הכנסת. כך הוא מפרש את הדברים, האמת שהדברים הרבה יותר רחבים, ואוצר הגאונים, אני מציע שפעם הבאה שנעסוק בזה קצת יותר, ונשלים קצת יותר את העניין הזה, בסדר?
מה שאני חושב פה זה מסגרת הבינית שהיא מותקת מהשיגה ממש לשיש, וזה
מחזור ביטחן. תסביר את הדברים.
לא, עושים לזה, עד מתי הוא יכול לצאת, זה לא בין של שלושים.
נכון, זה נכון. מה שאנחנו בעצם נצטרך לברר יותר פעם הבאה, אני פשוט לא מרגיש מספיק מוכן, אני אומר את האמת. זה כאילו, בגלל גם פסח, לזה אני יצאתי מעניינים, אז אני מנסה לחזור, אבל... פשוט זה חבל שאני... אני משחרר אתכם מוגדר, אל תדאגו.
זה הסוגיה להתעסק גם בעניין
שמחה. כן, אנחנו נתעסק בזה, שאדם מחליף מקום בית הכנסת, כל הדברים נמצאים בסוגיה. בפעם הבאה יש לכם דף מסודר ונעמיק בזה. אני רק רוצה שני דברים קצרים להגיד לסיום. ראשית, זה שהיה שיעור היום, זה לא כי יש קיעות חושים ליום השואה. אלא אנחנו לומדים באופן קבוע, ואני לא חייבים בדיוק לראות את התוכנית בטלוויזיה בשעה הזאת. מי שאני לא בא, זה בסדר גמור. אני לא צריך לחדש לכם שניצולי השואה הולכים ומתמעטים. זה מאוד חשוב. היום דיברתי עם התלמידות שאני לומד את המגדל עוז. אני כילד, היו ניצולי השואה שסובבו לידינו. כאילו, לא הבנו אולי מה עבר עליהם, אבל... זה משהו שמציאות חיה, בוושינגטון הייתי כילד, השכונה הייתה מלאה בניצולי שואה. עד יד המעמקולת פה למטה, לא יודע מי שזוכר אותה, פלי פליקס, הייתה נספר על היד, כן, וגם בעלה, איגנץ, הם כאילו, הילדים שלנו לא מכירים את המציאות הזאת, לגמרי. הם לא יודעים מה זה, כן? הם לא רואים את זה. וזה חשוב, גם יש אצלם התעוררות, אני רוצה לילדים המתבגרים שלי, הם רוצים לשמוע. הלב שלהם פתוח. וזה מאוד חשוב שההשתתפות באירועים. אז השיעור הזה לא בא כי אני מזלזל בזה חלילה. מה שאני רוצה לשתף זה לא פרשת שבוע, השבוע הבא, אלא משהו שחשבתי עליו השבוע האחרון בזיקה לפרשה שקראנו אתמול. זה מותר, כן? וזה סביב מצוות כיבוד אב ואם, שהיא כידוע מצווה שמאוד מעסיקה אותי בזמן האחרון. והתבוננתי קצת ב... ניסוח של המצווה בפרשתנו מול הניסוח בשמות. הרי התורה די מקמצת במילים, זאת האמת. ואני רוצה לשתף בשני אירורים ככה שעברו לי בראש סביב המצווה הזאת והפן החדש שאני רואה בה. תראו, התורה יש לה פה דיבור ברור בין פרשת קדושים לבין עשרת הדיבור, כבר המדרש העיר על זה, ואפשר לראות שיש פה מעין איזה חייסטיקה בין התיאור של המצווה בעשרת הדיברות לבין התיאור שלה כאן בשני דברים. ראשית, היפוך הסדר בין השבת לבין כיבוד אב ואם. מי ששם שני, פה בראשון, מי שפה, מי ששם ראשון, בא פה שני. ויש גם קיאסניקה נוספת, בהיפוך בין האבא והאימא. וכאן באו חז"ל, והם שמו לב לזה, ואמרו דבר מאוד מעניין. הם באו ואמרו שמטבע הדברים, האיש, סליחה, יותר מכבד את אמו ויותר ירא מאביו. ולכן התורה שינתה את הסדר כדי לומר לנו, ומי שאתה פחות ירא, תקפיד לירא, מי שאתה פחות מכבד, תקפיד לכבד. אז טוב, במידה מסוימת התורה אומרת לנהוג באותה מידה בשני ההורים. מה בעצם התורה רמזה, או לפחות חז"ל ככה שמעו את זה? שכשאני עוסק במצוות כיבוד הורים, אני חושב שאני צריך להיות מודע לזה, שלא תמיד האב והאם באותו מקום. אני אומר את זה בצורה אחרת. לא תמיד העמידה שלי מול ההורים היא מאותה נקודה. לפעמים אני עומד מול הורי בנקודה כזאת, לפעמים אני עומד מול הורי בנקודה כזאת. עכשיו, יש מצבים גם שהחבילה קצת מתפרדת, וכל הורי מתגלה שיש לו צרכים חדשים או צרכים שונים. וכשהתורה באה והיא מצד אחד הופכת את הסדר פעמיים, היא כאילו אומרת, אין פה מנטרה אחת, או אין פה מנגינה אחת. אלא יש פה הבנה שזה מערב כמה דמויות, והדמויות האלה לא נמצאות תמיד באותו מקום. גם הבן לא באותו מקום, הבת לא באותו מקום, וגם האבא וגם האמא לא באותו מקום. ובאיזשהו מקום היא לקחה שפה חד-ממדית, והיא נתנה לו מרחב. היא פתחה אותו לקרויות שונות. כשהופכים מצווה למצווה רב-ממדית עם מרחב, זה נותן מקום לדרכים שונות לקיים אותה. ודבר דומה עשתה עם הכיבוד והמורה. ברגע שהיא מעמידה שני מושגים, והרי כל אחד שרואה את המושגים האלה ומכיר את הפרשנות החזלית, מבין שיש תקופות בחיי האדם שיש משקל יתר לאחד ופחות לשני. ויש מצבים שבהם אחד מתגבר, למשל, התיאור של חז"ל, מאכילו, משקהו, מוציא ומכניס, מלבישו. ילדים לא עושים את זה להורים שלהם. זה הדבר הכי טבעי שהורים עושים לילדים. בזקנה, התפקיד הזה מתעורר יותר. המורה הוא יותר בילדות, או יותר דיוק, צריך ליצוק את זה לנערים של היום יותר. כאילו, תזכרו שאבא לא חבר שלך, כן, אבא הוא סמכות. הבעיה שאבא מגמגם קצת, כן, אבל זה... כלומר, התורה נתנה פה המון המון מרחב, וזה אומר שכשבאים למצווה הזאת, למרות שהיא, לכאורה, היא מצווה אחת שפונה לכולם, אולי הקושי המרכזי, השאלה המרכזית שמרחפת מולה זה, שאי אפשר לתת לכולם אותו צו. מישהו יכול לדמות כיבוד הורים, כשאתה ילד קטן, ובגן אומרים לך לשמוע לאבא ואמא. ואבא ואמא הם חזות הכל. מישהו יכול לדמות את זה לכיבוד אביהם כשאתה נער או נערה, מתבגר, מתבגרת, ואתה בסערת נעורים, ואתה בעצם מורד בהורים שלך, ואתה נקרא לזה ריסון, או שהמרד יהיה תוך איזה גבול, כאילו. מישהו יכול לדמות את זה לזוג צעיר, שפתאום הם הורים בעצמם, ועכשיו התחילו פעם ראשונה בחיים, מסתכל על המצווה מהזווית ההפוכה, והם מקבלים פתאום הבנה חדשה על ההורים שלהם, אבל ההורים שלהם עכשיו הם מקור התמיכה בשבילם, כי הם צריכים עזרה, הם צריכים הדרכה, חלקם רוצים, חלקם לא רוצים. מישהו מדמה את זה כשאתה הופך להיות דור הסנדוויץ', ובתור דור הסנדוויץ' אתה אולי כבר סבא וסבתא, ויש לך הורים זקנים, ואתה מגלה פתאום פנים חדשות. עכשיו, זה שהתורה כל כך, סליחה על מה שאני אומר, קמצנית במילים, היא אמרה, כבוד, מורה, אב, אם, וניסוחים הפוכים, פה היא שחררה משהו, או היא נתנה איזשהו פתח שזה לא חד-ממדי. דהיינו, תמצא בתוך זה את הנקודות שמתאימות לנקודה שאתה נמצא בה. אני יכול לומר דבר שאני מאוד רואה היום, מהמקום שאצל אבא יש יותר צורך בכבוד, במלביש, מכסה, פשוטו כמשמעו, לעזור לו פשוט ללכת, כן? שדווקא פה הצורך במורה, או הרצון במורה, הוא מתגבר. כאילו לשמור על הכבוד שלו, לזכור שזה שהוא הולך כפוף לא אומר שהוא הפסיק להיות מישהו. אבל גם אתה רואה שפתאום אמא, יש לה צרכים אחרים, היא לא צריכה שיעזרו לה ללכת. אבל גם אצלה את ההורות צריכה, כי היא מתמודדת עם אתגרים חדשים. אני חושב שזה בעיקר תחום שיש לו דילמות בלי פתרונות. ממש, פשוטו כמשמעו, אין פה פתרון. וכל מי שמעיין בגמרות בקידושים של כיבוד אב ואם, מה הוא רואה שם? אוצר דילמות. הבן האלמנה, הגרושה, ששואלת מה ככה, ואבא אומר ככה, והיא אומרת ככה, ואני חושב שזה מהתחום שאין לו פתרון. עוד הרהור אחד שאני אסיים בו, זה מצווה עם מתן שכרה בצדה. וחז"ל כבר אמרו, יש שתי מצוות כאלה, שהתורה אמרה, למה אני אריכון יומך? זה כיבוד אב ואם ושילוח הקן. מה אמרו? מצווה קלה ומצווה חמורה. שאי אתה יודע מתן שכרן של מצוות. אבל האמת שהניסוח לא, לא אותו ניסוח. מה כתוב בשילוח הקן? למה ניטב לך וערכת הימים. ומה כתוב בכיבוד אב ואם? למען על האדמה אשר השם לוקח נותן לך. מה זה הדגש הזה שאתה מאריך ימים על האדמה? אז כאן צריך לזכור נתון פשוט מהמציאות החברתית של התורה. אדמה זה לא דירה שקנית בקטמון מאיזה סוחה, אלא אדמה זה נחלת אבות. האדמה זה ההמשכיות המשפחתית. ואולי מה שנאמר פה, ואולי נוטים להגיד זה גם ביום השואה על הקדושים שלא השאירו ילדים, אבל שהאריכות הימים של, של אדם, אולי דווקא, כמו שאלישע בן אבויה עמד נדהם, אם אתה חי 50 שנה או 70 שנה או 100 שנה. אלא אריכות הימים היא, האם אתה מחובר לשרשרת של, של דורות. אנחנו עוסקים פה כל השנה במוות, כן? אחד מהדרכים שתרבויות מנסות להתגבר על מוות, זה לחבר אותך לסיפור יותר גדול ממך. אם זה חיילים בבית הקברות הצבאי שמחברים אותם ל... למדינה, כאילו הם חיים כאילו דרך הערך של מענו הם מתו, אבל בפשוטם של דברים, התורה מחברת אדם לדורות, כלומר אדם לא חי לעצמו, אדם יודע במצוות כיבוד הורים שהוא בא ממקום שנתן לו את החיים, הוא קיבל משם ערכים, הוא קיבל משם, הוא ספג משם דברים, והאריכות הימים היא כי אנחנו הופכים להיות שרשרת, ומי שמכבד תוריו, אז אני מקווה שיזכה גם שאולי גם ילדיו יכבדו אותו, וככה אנשים זוכים לא לשכח, אנשים זוכים לארכת ימים. אם הם יודעים לכבד את הוריהם, ויש להם אדמה, או יש להם רצף משפחתי, זו אריכות ימים. הלאה טוב.